עכשיו נמצאים ב... בסוף העמודה הימנית, ארבע שורות מן הסוף. ואין בכל הצדיקים כמו דוד, שכל הצדיקים היה להם חיסרון בדבר מה, ואין זה נחשב חיסרון במעלתם, שכל כך היה להם מעלה עליונה, עד שאותה מעלה אי אפשר שתהיה בלא חיסרון, כמו שהתבאר. המהר"ל חוזר על מה שהוא הסביר ביחס לאברהם. האגדתא הזאת שמסבירה מדוע האבות הקדושים הם לא אלה שאומרים ברכה על כוס של ברכה, האגדה הזאת לא באה לאמר שהיה חיסרון באבות עצמם. בוודאי שלא. כן? זאת אומרת, זה לא חיסרון באברהם שנולד ישמעאל. אפשר לטעות בזה. זה לא חיסרון ביצחק שנולד עשיו. זה דבר עמוק. זה לא חיסרון במשה רבינו שלא נכנס לארץ. זה לא חיסרון במשה רבינו. ובאמת משה רבינו מגלה את הסוד הזה. בפרשת דברים, אומר משה רבינו לישראל, בסוף המדבר, בגללכם התענף בי השם
למענכם.
זאת אומרת, זה לא בגללי, אלא בגללכם. מה שחטאתם בחטא המרגלים, זה מה שגרם לי לא להיכנס לארץ. אז המהר"ל אומר, והוא כבר אתמול הסברנו את הדבר הזה, דבר לא פשוט להבין אותו, שמעלה גדולה כשהיא באה לעולם, מתלווה למעלה הגדולה הזאת בגלל העולם שבו אנחנו נמצאים, שהוא עולם מוגבל, עולם חומרי, יש תמיד פסולת. יחד עם הסולת הנקייה, כן, כמו חיטה, יש סובין, יש מוץ, אין תבועה בלא אותו מוץ, אין. אנחנו נמצאים בעולם ששום דבר שלם לא יתגלה בשלמותו בלא פסולת מסוימת שמלווה אותו. הפסולת זה הדבר שנדחה מפני הדבר השלם, אבל הוא עדיין צריך בירור. ולכן כל האבות האלה שהוזכרו קודם, בן אברהם, בן יצחק, בן יעקב, בן משה רבינו, כל אלה זה לא מה שמזכירים כאן שהם לא אמרו ברכה, זה לא מצד החיסרון שבהם. זה אומר המהר"ל, צריך להיות ברור. ואין זה נחשב חיסרון במעלתם, שכל כך היה להם מעלה עליונה, עד שאותה מעלה אי אפשר שתהיה בלא חיסרון, כמו שהתבאר. זאת אומרת, אברהם זה נשמה עליונה מאוד, זה אור מאוד גדול בעולם, ולאור הזה, כמו אדם שהולך בשמש, צל. זה ישמעאל. ואותו דבר יצחק אבינו, ואותו דבר יעקב, ואותו דבר משה רבינו וכו'. כן? אבל, אז בכל זאת, האבות ראו שעם הופעתם בעולם מתלווה איזשהו חיסרון. ומן החיסרון הזה, אחרים סובלים. כמו שהסביר כמה שורות לפני כן, שלכן לא רצו לברך, כן? כי הסעודה הוא טובת ישראל, ומן החיסרון נמשך גלות וצרות ישראל כמו שהתבאר. אז לכן הם לא ראו את האפשרות לומר ברכה שלמה, כשראו שיחד עם הופעתם בעולם מופיע איזשהו חיסרון, שימנע טובה שלמה מאחרים. אברהם רואה שזרו הולך לסבול מישמעאל. יצחק רואה שזרו הולך לסבול מישב. הוא רואה את זה. ולכן הם לא מרגישים שהם מסוגלים לומר ברכה שלמה, ולכן הם לא מוכנים לקחת את הקושי של ברכה, לומר ברכה, באותה סעודה שמה בא לבטא. את השכר, את השלמות, את הטוב שהקדוש ברוך הוא יגמול עם ישראל. כי עד שהגיעו לזה, היו צריכים לסבול הרבה. אבל דוד, אבל אומר המהר"ל, אבל לדוד, לא היה חיסרון. ולכך, ראוי לברך אל הממציא מאיתו הברכה. וזה שאמר שנותנים כוס לברך לדוד, מפני שלא היה לו חיסרון. רק הכל בשלמות. פילי פלאים, כן? שעם הופעתו של דוד בעולם, לא מתלווה לזה חיסרון. עם כל אלה שקדמו לו, יחד עם הסולת הנקייה, פסולת. מגיעים לדוד, דוד זה שלמות בלי פסולת.
הוא מושלם?
מה? הוא לא מדברים כאן על העניין רק האישי. לא מדברים רק על העניין האישי. מדברים כמובן על מה שכל אחד מהם מגלה. המלכות של דוד היא מלכות שלמה. איך רואים את זה? בהמשך.
אבל אמונה שלמה, זה
האמת
שלמה.
זהו, זה מה שאתה עכשיו אומר, המהר"ל כבר שלל את זה. הוא שלל את זה. המהר"ל אומר, אל תחשוב שאנחנו מדברים על מדרגתם שלהם מעלתם. אברהם הוא מושלם. יצחק מושלם. יעקב מושלם. משה רבינו מושלם. אנחנו לא מדברים על מעלתם. אנחנו מדברים על מה שמלווה הופעתם בעולם. יחד עם הופעתם בעולם מתלווה חיסרון. כי העולם הוא לא מושלם. לא הם. עם דוד מופיע מלכות שלמה. כן.
הרב, יכול להיות שזה שאלה פעורה. אני יודע שהיא מגיעה מחוסר ידע, אבל דוד, היה בו, לא יודע איך להגיד את זה. מצד אחד זה באמת השלמות של מנהיג וגם לוחם והכל.
כן.
מצד שני, היה את העניין הזה של בת שבע.
טוב.
איך מסבירים את זה?
כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. מה זאת אומרת?
הוא קיבל עונש. לא, אבל בכל זאת, הרב, בכל זאת יש פה, בכל זאת יש פה, אחרי כל החשבון שאומרים, כל דוד חטא, אינו לא טועה, מסתבר, נכון, שהוא לא חטא בעריות, והוא לא זה, אבל על מה כן שמים את האצבע? שמים את האצבע על זה, שהוא לא עשה חשבון של אנשים, שאנשים פשוטים, שיסתכלו על המקרה, ואז יגידו מה שאומרים כל האנשים פשוטים, שמסתכלים על דוד ובת שבע. על המקרה.
לא הבנתי.
ואז החילו לשם.
לא הבנתי. יש, היה חטא או לא היה חטא?
החטא הוא לא במעשה עצמו.
אלא?
החטא הוא מה שה... בוא נאמר, נכון שעל פי הדין, על פי הדין אין פה חטא.
טוב.
אבל על פי איך שזה התנהל, יש פה חטא. כי עובדה...
זה מוסר, זה לא נראה.
מה החילו לשם פה?
יש פה גם תשובה.
שנייה, תשובה זה דבר יפה. אבל יש פה, אבל גם אתה עושה משהו על פי ההלכה, במקום ש... אם אתה עושה משהו שמותר על פי ההלכה, במקום שאנשים ירננו עליו, זה חילול השם. וזה נקודה, אין פה מה זה. אז גם, אני קראתי את ה... אני קראתי את ה... מה שאומר הרב נבצל, כותב את כל החשבון הזה, בסופו של דבר, הוא אומר שמה שכן לא היה בסדר בזה, זה הדרך שזה יתבצע.
טוב.
זהו, לא, לא, הוא לא אמר שהוא חטא עם בת שבע, או שהוא חטא עם זהו, זה נכון, זה גם הגמרא אומרת.
כן. עכשיו אני, אחרי כל מה שאמרת, והרי זה ידוע ומפורסם לכולם, מדברים על החטא של דוד עם בת שבע, כאילו כל פעם מישהו בא לחדש משהו. מה באים לחדש? יש עוד מה לחדש? אחרי כל כתוב, זה אולי אחד מן החטאים שהכי מפורטים בתנ״ך. מדברים על החטא של דוד, כאילו, כן, ניסו להסתיר, ניסו להעלים, ניסו לחפות על דוד. על מה אתה מדבר? זה פרק מפורש בתנ״ך. הכי גלוי, הכי מפורסם, הכי ידוע. הרי כולם מדברים על זה. אם יש דבר אחד שאתה יכול להיות בטוח שבכל מקום ידברו עליו, זה על החטא של דוד עם בת שבע. יכול להיות בטוח. יכול להיות שיפספסו דברים אחרים. יכול להיות. כן? מה שקרה עם עוד כמה אנשים בעולם, זה יפספסו. אבל דוד עם בת שבע לא יפספסו. אתה מסכים איתי? אין מי שלא ידבר על זה. כל פרופסור מתחיל לתנך, חייב לדבר על החטא של דוד עם בת שבע. אחרת יגידו לו, נו מה, אתה מנסה לחפות פה על מישהו? אבל אדוני, מה חידשת? הכל כתוב בתנך. שחור על גבי לבן, כולל התוכחה, כולל המשל שנתן הנביא אמר לדוד של כבשת הרש, על מה אתה מדבר? מה אתה מחדש? מה הוספת? מה אמרת? מה, שאתה באת להגיד, אסור לחפות על דוד? אני מחפה על דוד? כתוב מפורש בתנך. יותר מפורש מזה לא יכול להיות. אז מה קרה? שחכמים בתלמוד, אם אנחנו מתייחסים ברצינות למה שחזל אומרים, אני מקווה, באים ואומרים, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. מה הם רצו? הם רצו שכאילו נוריד דף מן התנך, כי תשמעו, לא נעים. אם יזדמן לכם תנך עם הסיפור של דוד, תתלשו את הדף. שלא ידעו, לא נעים, אתם יודעים, דוד מלך ישראל, תעשו כאילו, או אם אתם מגיעים לאותו דף, תעשו ככה בלי שישימו לב, ותעברו לפרק הבא. מה הם התכוונו? מה, כל אחד שמדבר על זה מדבר שכאילו, חבר'ה, נגלה לכם סוד. דוד, אתם, אל תסתכלו עליו ככה. אל תראו אותו ככה, זה צדיק, לוחם, מצליח וכו'. הוא חטא! בואו נגלה לכם את זה! עכשיו יש לי חידוש עוד יותר גדול בשביל אלה שחושבים שמנסים להעלים משהו. דוד המלך כתב פרק בתהילים לא פחות ולא יותר מאשר על החטא שהוא חטא עם בת שבע. נו, מה אתה אומר? נון א', מה אתה אומר? לא פחות ולא יותר מזה. אתם מבינים? שמה דוד אמר, אולי מישהו יפספס את הסיפור, מי אולי מישהו יפספס את הסיפור שלי בתנך, תודה רבה, אולי מישהו יפספס את הסיפור שלי בתנך, לא, לא יעזור לכם. למנצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע. מי כתב את זה? דוד. נו, מה אתה אומר? גם אם פספסת את הסיפור בתנך, דוד אומר, חכה, תגיע לתהילים. ושם אני אגיד לך בדיוק, מה אני? חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחה פשעי, הרב כבסני מאבוני, ומחטאתי תהרני, כי פשעי אני אדע. וחטאתי נגדי תמיד. אז מה כל האנשים האלה שעושים ממתקים מן החטא של דוד עם בת שבע? הם רק מחכים לדוד בפינה. חכה, אתם מדברים איתנו על המשיח ועל משיח בן דוד. חכה, אתם עוד לא יודעים מה אנחנו מכינים לכם. אנחנו מכינים לכם מוקש כזה שחבל על הזמן. שמה? כולם אותו דבר, כולם אותם בני אדם. הנה, בואו נגלה לכם דבר שלא ידעתם. שמה? שדוד חטא עם בת שבע. נכון, לא ידעתם? אז עכשיו סידרנו אתכם. נו, איך תצאו מזה עכשיו, אתם המאמינים, המדברים על דוד המלך בהרצה ובכבוד. נו, מה אתם תעשו עם זה? נו, בואו נראה אתכם עכשיו. אנחנו מדברים תנך בגובה עיניים, בגובה עיניים, בגובה הרגליים. כאילו שלא ידענו שדוד חטא עם בת שבע, אז לא ידענו. מה, אנחנו לא קוראים תנך? אנחנו לא קוראים תהילים? דוד המלך כתב על עצמו בתהילים. אז החכמים, כנראה בתלמוד, אולי לא ראו את זה. הם בטח חשבו שנוכל להחליק את העניין. אף אחד לא ישים לב לזה. אתה יודע מה? יאללה. בואו נלך ככה. כל אומר דוד חטאינו, לא טועה, זה... תסתירו את הסיפור. בגלל זה הם אמרו את זה. כי הם ידעו שזה הדבר שידברו עליו. מה אתם חושבים? חכמים זה איפרה מסתברה, זה לא עובר לפי הראש, זה לא עובד לפי הראש שלך. זה הפוך מהראש שלך. הראש שלך אומר, רוצים להחליק. לא! הם ידעו את זה שידברו על זה. הם ידעו שינסו לפגוע בדוד המלך בזה. הם ידעו את זה. הם לא ידעו? הם הלכו יותר רחוק מזה. הם שואלים שאלה קשה. מה הם שואלים? מה קרה? דוד חטא בשתיים. שאול חטא באחד. ומשאול נלקחה מלכותו, ומדוד לא. נו, מה אתה אומר? מה אתה עושה עם זה? אנחנו נשאל את השאלות שאתה לא שאלת, אנחנו נשאל שאלות יותר קשות ממה שאתה שואל. יותר קשה ממה שאתה שואל, אנחנו נשאל. נו, בוא תראה, בוא תעשה השוואה בין שאול לבין דוד. קדימה. מצאת חטא כזה בשאול? כמו שדוד חטא? לא. אתה יודע, בן שנה שאול במולכו. אתם יודעים מה כתוב על שאול? בן שנה שאול במולכו, כתינוק בן שנה שלא טעם טעם חטא. נו, מה אתה אומר עכשיו? ודוד, לעומת זה, לא בדיוק ככה. נכון? נו, אז מה אתה אומר? אז אני אשאל אותך שאלה יותר קשה. אז איך אתה מסביר שנמשכה מלכותו של דוד? לא רק בזמן דוד. אלא זה מלכות עולמים, לא נלקחה ממנו המלכות, זה סופי. ולעומת זה, שאול חטא, בסך הכל מסכן, זה חטא, זה דבר אחד וזה. אז מה, הוא לא הרג את כל המלך, בסדר. הוא אולי דווקא היה, זה, הוא דווקא היה עם רחמים, הוא, תשמע, הוא היה אדם אנושי מאוד. הוא היה אדם אנושי מאוד. הוא חס על... המלכים, שהיו נראים כמו כבשים, מה יש? אז לוקחים ממנו את המלכות. ומה קרה לו בסוף? תראה מה שקרה לו בסוף. נהרג במלחמה, עונש. איך אתה מסביר את זה? זה שאלה גדולה. אז אולי צריך ללמוד לקרוא את הדברים בעיניים אחרות. אולי העיניים האנושיות הרגילות, לא מבינות בדיוק מהו סדר המדרגות בעולם. אולי זה לא בדיוק ככה. אולי אתה, לך יש קריטריונים לבדוק ולבחון את הדברים, שהם לא בדיוק לפי ההבנה העמוקה של המציאות, ואנחנו רואים שלפעמים זה קורה, שבני אדם לא בדיוק מבינים סולם ערכים מדויק. אז לא, אין הכוונה להגיד שדוד, מה שכתוב על דוד בתנך יימחק. השאלה, קודם כל זה כתוב בתנך. אז באמת רצו בוודאי להגיד שזה לא תקין. אם כתוב בתנך, לא התכוונו להגיד שככה צריך לנהוג. לא, זה בוודאי שלא. ואם דוד המלך כותב בתהילים נון א', חטאתי נגדי תמיד, אז הוא מתכוון להגיד לנו, זה לא תקין. זה חטא. זה לא בסדר. אז מה זה כל האומר דוד חטא אינו לא טועה? אז מה התכוונו להגיד? זה קרוב. מה שאתה אומר זה קרוב. זה ביטוי שצריך קצת בירור מה שאתה אומר, אבל זה קרוב. כשאנשים מדברים על החטא של דוד, זה לא את דוד שהם רוצים לתקוף, חברים. יש לי חידוש בשבילכם. זה הסיפור. ביום שאדם מבין את זה, הכל מסתדר לו. אם החשבון היה חשבון מוסרי עם דוד, מצידו, מצד האדם, אין לבעיה. זה התנך עשה את החשבון עם דוד המלך כבר מזמן. אתם יודעים שכתוב בחזל שדוד ביקש שלא תהיה כתובה פרשת בת שבע בתנך. לא פחות מזה. הוא פנה אל השם וביקש שהפרשה הזאת לא תהיה כתובה בתנך. מה התשובה? מה הייתה התשובה לבקשה? לא מתקבלת. איך אני יודע? כי היא כתובה. אז כנראה שלא התקבלה בקשתו. עכשיו, מה התכוונו חכמים? זה תורה שבעל פה. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, זה תורה שבעל פה. אם אתה לא לומד את זה כתורה שבעל פה, אתה לא לומד. מישהו ינסה ללמוד תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מה נגיד לו? אתה קראי, אתה שייך לקראים, או לצדוקים, נכון? אז אם אתה מנסה ללמוד את דוד המלך בלי הגמרה הזאת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, אז אתה שייך או לקראים או לצדוקים. לא פחות מזה, תחליט. מי שמדבר על החטא של דוד, זה לא הנושא המוסרי שמעניין אותו. כי עד שאתה הולך לחטט במדרגה המוסרית של דוד המלך, לך תחטט במדרגה המוסרית שלך. זה לא הנושא. מי שמדבר על החטא של דוד, כוונתו לפגוע במלכות דוד. מה שהוא מחפש להנמיך, זה רמת הציפיות ממה שיש לנו ממלכותו של דוד. אם היית בא ואתה אומר, תראו, צריך ללמוד מדוד שאדם צריך להיזהר לא ללכת אחרי עיניו, נכון? כתוב, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר דוד, חטאתי נגדי תמיד. כמו שהוא אמר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, הוא אמר בתהילים נונף, חטאתי נגדי תמיד. הוא אומר, זה חטא, ואני מתחרט. ואני מתוודה, ואני מקבל על עצמי את הדין, וכל פעם שהוא נענש על החטא הזה, הוא נענש 4 פעמים על החטא הזה, לא פחות מזה, הוא הצדיק על עצמו את הדין. כשאבשלום קם נגדו, הוא אמר, כן, אני יודע, מגיע לי. כל מה שקורה לי, מגיע לי. הוא הצדיק על עצמו את הדין. הוא לא ניסה לא למצוא לעצמו תירוצים, ולא למצוא לעצמו טענות ומענות. לא כמו כולם. ישר ולעניין. נתן בא אליו ואומר, חטאתי. אני מודה, אני הבנתי. אני בכלל לא מתחמק. אני חטאתי. כל מה שיגיע לי, מוצדק. הוא הצדיק על עצמו את הדין. הבן הראשון מת, הצדיק על עצמו את הדין. אבל מי שמדבר על החטא של דוד, המטרה שלו זה לא עכשיו לדבר על המציאות המוסרית. הוא לא מתכוון לתת לך שיעור במוסר, כי אני לא צריך שתדבר איתי על החטא של דוד, כדי להבין שאסור ללכת להתעסק עם אישה. אתה בשביל זה צריך את הסיפור של דוד? בלי הסיפור של דוד לא ידעת את זה? מי שמדבר על החטא של דוד יש לו משהו אחר לגמרי בראש. הוא מתכוון להגיד, אל תעשה מדוד, מלך כזה. אל תיתן לו ככה, זה בא דוד מלך ישראל. זה בשבילנו הדוגמה של מלכות. זה בשבילנו הדוגמה של מלכות עולמים. ואל תדבר איתי עכשיו על משיח בן דוד ועל משיחיות. אין דבר כזה, כי אפילו דוד הוא היה בסך הכל אדם כמו כולם. זאת הכוונה האמיתית. על זה באים חכמים ומזהירים אותך. כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה בכוונה שלו. אם היית בא והיית אומר, תזהרו, כל אדם בעולם, אפילו אדם גדול, חייב לגדור את עצמו בעריות. אין אפוטרופוס לעריות. אדם צריך להיות מאוד זהיר, לא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם. אומר השולחן ערוך, אדם צריך להתרחק מן אנשים מאוד מאוד. כמה צניעות? זה עוד לא מספיק. עוד יותר תהיה צנוע. עוד יותר תתרחק מכל מה שקשור לזה. ותראו, לפעמים אפילו אדם מאוד גדול, עלול להיכשל בקלות. אין אפוטרופוס. זה בסדר. אבל זה לא הבעיה. כל האומר דוד טעה. מה שאנשים מנסים לעשות כשהם מדברים על החטא הזה, זה לפגוע בדוד. כי יש הרבה דוגמאות של אנשים שעברו עבירות. אין בעיה. אם אתה בא ללמוד מזה שאנשים עברו עבירה וצריך להיזהר מזה, ואתה מביא דוגמאות, אין בעיה. ומספרים סיפורים על, על, על הרבה אנשים, גם על אנשים גדולים, שנכשלו בכל מיני דברים, ואומרים, תיזהר, תסתכל, זה לא פשוט. אפילו אדם גדול יחל, גם בגמרא מספרים. פעם, אחד מן המוראים היה בבית דין, וראה זרוע של אישה, והוא כבר הרגיש שהיצר הרע מתגבר עליו. לא מסתירים את הסיפור, את הדברים האלה, לא מסתירים אותם. יודעים שהדבר הזה פועל על כולם. אף אחד אין לו חיסון. אבל זה לא הכוונה. אם היית בא ואתה אומר, בוא צריך רבותיי ללמוד, אתם יודעים, בוא נלמד סוגיה. אין בעיה. אבל הנושא הוא לא זה. כל האומר דוד חטא. רוצים לפגוע בדוד ובמלכות דוד. ובמה שמשתמע ממלכות דוד. זאת הדרך של המעלילים למיניהם להנמיך את האידיאלים. אל תצייר לי עכשיו את מלכות דוד כדבר אידיאלי ושלם. מה חשבת? דוד זה בית המקדש? דוד זה בת שבע. זה מה שרוצים לעשות. על זה קמו חכמים בגמרא ואמרו, תיזהר. מה שדוד עשה, עשה. אבל זה לא פגע בעיקר. הוא נשאר במדרגתו השלמה. ההופעה של דוד בעולם זה שינוי המציאות. זה לא מה שאתה חושב. זה לא... וההוכחה... עובדה, לא נלקחה ממנו המלכות. תשים לב. זה כמו אנשים שבאים, גם מדברים על שנלקחה סגולת ישראל בגלל שחטאו בחטא העגל. לא נכון. לא נלקחה סגולת ישראל. ומסביר המהר"ל בהרבה מקומות. נכון. כן, בוודאי. אתם מבינים? תופסים פינה... והפינה הזאת פתאום הופכת להיות עיקר. זה אותו דבר. תופסים פינה במציאות של דוד, שאגב, זה עוד לא אומר שאנחנו עד הסוף מבינים מה שקרה עם בת שבע. אל תחשבו שאנחנו בדיוק מבינים עד הסוף. אבל נגיד שכמו שנאמר קודם, על הצד הגלוי, בלי להיכנס עכשיו לנסתרות, שדוד ידע שהוא צריך להתחתן עם בת שבע, מזה ייוולד שלמה, שיבנה בית המקדש, בלי להיכנס לנסתרות. נשאר עם הצד הגלוי. אבל גם כשאתה נשאר עם הצד הגלוי, אל תעשה מאותה פינה את הכל. ועכשיו אין כבר דוד. בכלל, מי ידבר על דוד? מה אתה מדבר איתי על דוד ועל זה ועל זה, מלחמות ומלכות והנהגה? כל זה כבר לא שווה. שום דבר כזה, כבר כל זה לא שווה. מחקת את הכל. הכל מחקת. ומה שעושים עם דוד, אל תחשבו שעושים רק עם דוד. זו שיטה ידועה. והשיטה הזאת היא צריכה בירור, כי היא מכוונת כדי לפגוע בעיקר. היא מכוונת. רבי יהודה הלוי כבר מסביר את השיטה הזאת. מה הוא אומר? אשרי אדם שחטאיו ספורים. אתה יכול להצביע? הוא עשה דבר אחד לא טוב בחיים שלו. נו? מצאת דבר אחד? כן, מצאתי דבר אחד. נו? נו, מצאת דבר אחד. יש אחד שהתיקים שלו על השולחן כבר עברו את הגובה שלו. מרוב התיקים. אבל אחד מצאת. אל תעשה מזה עיקר. זה הכוונה, כל האומר דוד חטא. מי שאומר דוד חטא, הוא התכוון להגיד שדוד כולו חוטא. זה הכוונה של חז"ל. כל האומר דוד חטא. מה הכוונה? דוד הוא חוטא. עכשיו, באותו רגע שאתה בא ואתה מציג את דוד כחוטא, לא כמי שעשה חטא. הוא עשה חטא אחד. לא. כל האומר דוד חטא. מה זה אומר דוד חטא? דוד, כל החיים שלו הוא רק חטא? מה התכוונו חז"ל כשאמרו, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. יש מי שאומר שדוד הוא כולו חוטא. הוא רק חטא. אז באותו רגע שתפסת את הסיפור הזה של בת שבע, ושמת את זה במרכז הבמה, וכבר לא מסתכלים על כל מה שמסביב, לך תגיד תהילים. מה יגידו לך? אתה קורא ספר של אחד חוטא? תהיה, מה אתה קורא זה? אחד כתב כמה פסוקים, אבל הוא כולו חוטא, אתה קורא תהילים? מה אתה מצפה לראות את מלכות בית דוד שתקום? מה, של אחד חוטא? עכשיו, לא יגידו את זה בצורה כזאת. יגידו בצורה אחרת. אבל יגידו, אבל זאת הכוונה. כל האומר דוד חטא, הכוונה שהוא כולו חוטא, הוא רק חטא. מה ההגדרה של דוד? חטא. תשאל היום ברחוב, מה אתה יודע על דוד?
יגידו גם עוד חטא שהוא עשה כביכול.
כן? מה בדור? מה יגידו לך? דוד? אתה שואל אותי על דוד? אני פעם פגשתי אחד כזה. שואל אותם, מה אתה יודע על דוד? דוד, לא נעים. לא נעים. זה מה שהוא יודע על דוד. אתם מבינים? לזה בדיוק התכוונו חכמים. כל האומר דוד חטא. זאת אומרת, כשאתה אומר דוד, אתה מיד מוסיף, חוטא. אז עכשיו לך תקרא תהילים. לך עכשיו תגיד שצבא ישראל זה כמו שהיה בזמן דוד. אז מה זה דוד זה? הוא לא רק היה מתעסק עם נשים, הוא גם היה כל היום מלחמות, קרבות, עניינים. ככה יציגו אותו, ויעשו אותו כזה קטן. וזה מכוון אגב, אל תחשבו. יש לזה כוונות מאוד ברורות. להוריד קצת את הציפייה של האידאלים. עכשיו אנחנו חוזרים לעניין. אבל לדוד לא היה חיסרון. לא היה חיסרון, הכוונה שדוד הכיר מהי שלמות אלוקית. זה לא קשור עכשיו למה שהוא חטא. אבל לדוד לא היה חיסרון, ולך ראוי לברך, אלא ממציא מאיתו הברכה. הוא נתברר ברכה שלמה. וזה שאמר שנותנים כוס לברך לדוד, מפני שלא היה לו חיסרון, רק הכל היה בשלמות. הנהגה שלמה, תורה שלמה, כמו שלמדנו בגמרא במסכת ברכות. שירים ותשבחות. מלכות, מקדש. שמואל הנביא ישב איתו והכין את כל התוכניות של המקדש. ואמר אברהם, כשאמרו, הציעו לאברהם לברך את לקחת את הכוס של ברכה, ואמר אברהם שאין ראוי לו לברך, מפני שמצד מה היה אברהם הפך לסעודת ישראל וברכתם, לפי שיצא ממנו ישמעאל, שהוא מתנגד לישראל, והוא מבטל טובתם וברכתם, ולכך אין נאה לו לברך אל השם יתברך, שאין הברכה באה רק ממי שאין לו בחינה כלל בדבר מה, שיהיו הפך הסעודה הזאת. עכשיו, לאט לאט, המהר"ל מכניס אותנו לעומק העניין. אומר אברהם, איך אני אברך בסעודה שהיא הגמול שהקדוש ברוך הוא נותן לישראל באחרית הימים, כשיחד איתי ירד לעולם אחד שעשה רק צרות לישראל, ישמעאל? איך אני יכול? זה לא מתאים, זה לא ראוי, זה לא יפה. אם דוד בא לעולם רק טובה לישראל, בצד הכללי, בבחינה הכללית שלו, דוד המלך גרר לישראל רק ברכה וטובה. לא. למה? כי אנחנו סובלים משמל כל יום יותר. והסעודה הזאת זה סעודה לעכשיו. מה זה הסעודה שמדובר עליה עכשיו? זה הסעודה שאנחנו אוכלים עכשיו. זה הגמול שהקדוש ברוך הוא גומל לנו באחרית הימים, מחזיר אותנו לארצנו, נותן לנו לשבת בארצנו, ומביא לנו גואלנו. אז אברהם רואה את כל זה, והוא אומר, אני יכול עכשיו לבוא להשתתף בסעודה, יסתכלו עליו ויגידו, נו, נו, אברהם, אתה יודע מה שהבנים שלך סובלים עכשיו? ממי הם סובלים עכשיו? הם סובלים מישמעאל. נו, מה אתה אומר? זה לא ראוי. אברהם הרגיש שהוא לא ראוי. שיחד איתו בא לעולם צרה צרורה לישראל. גם במהר"ל כתוב שהמלכות של ישמעאל באחרית הימים היא אפילו לא ספורה בארבע מלכויות, כי היא יותר גרועה מכל המלכויות. נו, מה נגיד? אז אני אברך, יחד איתי בא לעולם, דבר שפוגע בדיוק בסעודה. זה כמו שאתה עורך סעודה מאוד גדולה, ופתאום מישהו נכנס לאולם, מתחיל להתפרע. שואלים אותו מי זה, אומר, זה הבן של זה שמברך. זה נעים? זה לא מתאים. אברהם הרגיש שזה לא שייך. וכן יצחק, שיצא ממנו עשיו, שהיה מתנגד לישראל, ומבטל טובתם וברכתם. וכן יעקב, שנשא שתי אחיות, הרי מורה דבר זה על שישראלי ומחולקים. שימו לב איך המהר"ל מסביר. לא על העניין האישי של יעקב. זה שיעקב נשא שתי אחיות, זה לא פגע במעלתו. למה? כי בזמן יעקב אבינו לא היה אסור לשאת שתי אחיות. נכון. זאת אומרת, מה בעצם? בסדר, אז בדיעבד. אם יש דבר שהוא עכשיו הוא מותר, ואחר כך יהיה אסור, מי שעשה את הדבר בזמן שהוא היה מותר, הוא עבר עבירה? בטח. בטח, לשאת שתי אחיות? איפה האיסור כזה? אין איסור כזה. ושבע מזוות בני נוח? מה פתאום? מה פתאום? אין איסור כזה. זה משהו אחר, אתה לא חייב, כי אינו מצווה ועושה. אז בגזרת הכתוב מסביר נפש החיים, שיעקב אבינו ראה שהוא מוכח על ידי ההשגחה האלוקית לשאת שתי אחיות. שהוא הבין שלא במקרה, פתאום נכנסה לאה במקום רחל. אבל הוא לא היה מצווה. הוא לא עבר שום עבירה, אתה לא יכול להגיד, יעקב אבינו עבר על איסור חמור שכתוב בתורה. לא, הוא לא מצווה ועושה. איזה איסור כזה יש? בשבע מזוות בני נוח יש איסור לשאת שתי אחיות? אין איסור כזה.
אבל יש פירוש שרחל מתה כשהוא
נכנס לארץ. משהו אחר. אומר הרמב"ן, כי ארץ ישראל זה ארץ התורה. אז כדי למנוע מיעקב אבינו להיכשל בדבר בארץ, בחוץ לארץ לא עבירה. עבירה, חוץ לארץ זה שייך למדרגה אחרת. מה, איפה האיסור כזה? לא, אין. פסוק מפורש בתורה. אבל לגבי גוי, איפה יש איסור כזה? יש כמה עריות שאסורות לגוי, כן? ודבק באשתו ולא באשת חברו, אשת איש אסורה לגוי. ויש עריות קרובות. אבל זה לא. מכל מקום, אז מה הוא מסביר? זה לא חיסרון ביעקב. אלא למה יעקב הרגיש שהוא לא שייך? כי הוא מיד הבין. אם עם ישראל הולך להיוולד מכמה נשים, מכירת יוסף ואחיו. הוא הבין מיד, הוא תפס, שהעובדה שהשבטים נולדים מנשים שונות, מצד החשבון האלוקי זה למעלה מעבד נתנו. ככה צריך להיות. אבל במציאות זה בטח יגרום לבעיות, כמו שידוע, שהייתה תחרות בין בני רחל ובני לאה ובני השפחות וכו'. אז זה מה שכאב לו ליעקב, והוא הבין. אומר, אני גרמתי לכך, או נגיד, אני שייך לזה, אני נגוע בדבר הזה, שבישראל תהיה מחלוקת. הרי מורה דבר זה על ישראל, שישראל יהיו מחולקים, שבט אפרים מלכות אחד, שיצא מן רחל, ושבט יהודה מלכות אחד, שיצא מן לאה. לכן, כשיעקב נשא שתי אחיות, בעצם יותר משתיים, ארבע, אז הוא הבין שיהיה חיסרון, והחיסרון הזה זה לא סעודה שלמה, זה לא ברכה, זה לא שלמות. במשך זמן רב נצטרך להתמודד עם הדבר הזה, עד שנגיע לגלות את המדרגה של אומי כעמך, כישראל, גוי אחד בארץ, נצטרך לעבור דרך מאוד ארוכה וקשה. אז אמר יעקב, לא ראוי לי לברך. ולפיכך, מה שנשא יעקב שתי אחיות, היא ביטול אל טובתם של ישראל בצד מה. ולפיכך, אין הסעודה של ישראל, שהוא קבלת טובתם, מיוחד לגמרי אל יעקב. כן? כי הוא סיבה בצד מה אל הפך זה. כי עד שיקבלו את הסעודה הזאת, יסבלו מן הפירוד, יסבלו מן החילוק. ויעקב אומר, בהיסטוריה שלי יש נקודה שהיא בעצם נקודת המוצא לכל העניין הזה. ואיך יהיה מברך אחד מן אלו שהוא יתברך מבורך, והרי הם היו סיבה בצדמה אל הגלות עצמו. וכן משה, שלא זכה להיכנס לארץ, הוא הוראה שלא ירשו הארץ בשלמות, כי לא היה כוח ישועה כמו משה לגרש את כל העובדי גילולים, ונשארו מהם, והיו העובדי גילולים אשר נשארו בו, לסיקים ולצנינים להם, והיו צוררים אותם, וכדכתיב בכתוב ולא אוריש, מנשה וגומר, ואפרים לא אוריש. וכל זה מפני שהיה מכניס את ישראל לארץ יהושע, ולא היה לו כוח להוריש את העובדי גילולים. אבל משה הוא המחיב את העובדי גילולים. וכבר ביארנו בחיבור גבורת השם אצל, ומשה היה רואה צון יתרו, וינהג הצון אחר המדבר דבר זה. כי אם משה היה מכניס את ישראל לארץ, היה מגרש את כל העובדי גילולים, ולא היו נשארים בארץ, מכתיעים את ישראל, והיו נשארים בארץ לעולם, הרי כי היה משה בצדמה נגד טובת ישראל וסעודתן, שלא זכה לארץ, ואז היה מוריש את ישראל, הארץ בכללה. אז כל מי שמשהו היה קשור אליו ומנע את הטובה השלמה של ישראל, לא היה יכול לברך את אותו כוס מלא כברכת השם, עד שבא דוד, שישעיה שייך לאותה שלמות. רק טובתם של ישראל, ולא מדברים עליהם, ולא מדובר כאן, אומר המהר"ל, על המדרגה הפרטית והאישית שלהם. נדמה לי שהשיעור הבא זה ביום חמישי. מחר אין לנו שיעור דרך כלל, וביום רביעי יש צום, אז